עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הזה של הסרבנות, של החיילים, של הטייסים יותר נכון, תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
אתה פרסמת מכתב יחד עם האלוף במילואים יעקב עמידרור ועוד קצינים בכירים במילואים שמגנה בחריפות את ההתבטאויות האלה, את החתימות, ההצהרות של אנשי צבא, טייסים, קצינים שיפסיקו לשרת. מה אתה בעצם טוען עליהם?
אני לא טוען עליהם שום דבר, אבל לא גינינו אף אחד. אנחנו רק אמרנו שאנחנו מוכנים לשרת את המדינה ללא קשר לדעותינו הפוליטיות. ושצריך להוציא את הצבא מהדיון הפוליטי הזה, ולא להשתמש בשירות המילואים ככלי לשנות החלטות של הדרג המדיני. הדרג הפוליטי יקבל את החלטותיו, ואפשר להשתתף, אפשר להפגין, אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל לא צריך לערבב את ה...
אז הנה, הם מערבבים. אז הנה, כן מערבבים. קבוצה גדולה של טייסים אומרים ששוב, אני לא יודע מי מהם עדיין בשירות התנדבות פעיל, כמה זה באמת רלוונטי, או שזה רק הרבה רוח תקשורתי, אבל הנה, מודיעה, קבוצה מודיעה, אנחנו לא נבוא. היית רואה את זה כהשתמטות, כסרבנות, כבגידה במה שהם חונכו בצהל?
אני חושב שזה סרבנות, ומקומה לא יכירה לנו אצלנו במדינה בכלל.
ומה הרמטכ"ל ושר הביטחון ומפקד חיל האוויר במקרה הזה צריכים לעשות עם אנשים כאלה?
אנחנו צריכים לגנות את זה בצורה ברורה וחד משמעית. זה נעשה בצורה מדורגת כזאת ופחות מדי לטעמי. היום קצת יותר, הטונים נהיים יותר ברורים. ובית, מי שאכן יסרב, כי בשלב זה כולם מצהירים כל מיני הצהרות, אבל לא ראיתי עדיין אנשים שלא התייצבו.
כלומר, צריך לקרוא להם לבוא לשירות מילואים, אם הם לא יבואו, זה בסרבנות. זה שמדברים עכשיו ואומרים לא נבוא, אין איזשהו משמעות.
לא יודע שאין לזה
משמעות. לא, בפועל, משמעות מעשית אין לזה התכוונתי.
כן, אין לזה משמעות מעשית, ואם מישהו יעשה משהו שיש לו משמעות מעשית, צריך להעניש אותו גם על הפעולה הזאת.
איזו ענישה נכונה לפעולה כזו?
אפשר, יש מנעד רחב של פעולות, אפשר להכניס להם למחבוש על אי ביצוע פקודה, ואפשר לבטל את שירות המילואים שלהם בכלל, או להוציא אותם מצהל, אפשר לעשות הרבה דברים, כל מה שבאמצע גם כן מתאים. זה לא השאלה של איזה ענישה, עצם הקביעה שהפעולה כזאת תענה בענישה היא החשובה.
כן. טוב, מצד שני, אתה יודע, הם סוג של משרתים על תנאי. הפטריוטיות שכל כך מדברים עליה למדינה, למערכת הצבאית, פתאום נעלמת כשמדובר בחקיקה או בפעולה ממשלתית, פוליטית של הדרג המדיני, הדרג המבצע, שלא בא לקבוצת אנשים בטוב. כלומר, באיזשהו מקום סוחטים באיומים את המדינה ואומרים, לא תעשו כפי שאנחנו רוצים, לא נבוא לשרת, לא נבוא להתנדב. ההגדרה של סחיטה באיומים היא נכונה בעיניך?
כל העניין הזה, רבים מהאנשים האלה, זה אנשים שאני מכיר היטב, שירתנו יחד, וזה קצת מגוחך לומר עליהם שהם לא פטריוטים.
אבל פטריוטיות היא לא על תנאי. אם היא על תנאי, יש פה משהו פגום.
כן, אני מגיע לזה, אבל בסופו של דבר התחרות היא לכאורה מי יותר פטריוט. זה הטענה שלהם. אני חושב שהמעשה הוא לא פטריוטי. אני לא חושב שהאנשים האלה הם לא פטריוטים. אני חושב שהמעשה הוא לא פטריוטי, ואת זה... המעשה צריך למקד את הפעולה, והמסר שלנו הוא שהמעשה הזה הוא לא פטריוטי, ואנחנו כן מוכנים לשרת את המדינה, ללא קשר לשאלה מי בדיוק נמצא כרגע בממשלה, ואיזה חוק הממשלה רוצה להעביר, כל עוד שאין פה איזה משהו שהוא מתנוסס מעליו בגל שחור, אין שום בעיה להמשיך לשרת את המדינה. במעשה כזה שהוא מתנה את השירות הצבאי, בכך שהממשלה תנהג כך או אחרת, זה מעשה לא פטריוטי, מסוכן, שעלול להערב בכלל כל קיומה של המדינה. מעבר לזה שהוא מחליש אותנו ויוצר תיאבון אצלנו.
לזה התכוונתי, פטריוטיות על תנאי. פטריוטיות על תנאי. כן.
עכשיו, המעשה הזה לא רק פטריוטי על תנאי, הוא לא פטריוטי, המעשה הוא לא פטריוטי, האנשים האלה...
אז אולי זה מלמד על סל הערכים של האנשים האלה, בדברים אחרים גם כן. טוב, אני לא יודע מה דעותיך הפוליטיות, ימין שמאל, בעד, נגד רפורמה, אבל נראה לך סביר שטיפול בסעיף אחד של כל הרפורמה המשפטית הזו, עילת הסבירות, סביר שעל דבר כזה יפוצצו את כל העניין הזה? אותם טייסים, אותם קצינים?
לא נראה לי סביר ש...
אמרת דגל שחור, ומתנוסס דגל שחור על החקיקה הזו?
לא, ממש לא, אבל אם היה מתנוסס דגל שחור, הרבה אנשים היו צריכים לעשות כל מיני מעשים. אין פה דגל שחור, יש פה עניין ויכוח על השאלה, באיזה מידה יצמצמו את עילת הסבירות, על זה ללכת ולהודיע שאתה לא משרת בצה"ל. חריגה מוחלטת מכל... מהלך סביר של בן אדם, ואת זה צריך לבלום. כבר עכשיו, כמה שיותר מהר, כדי שלא נגיע לכל המשמעויות המרחיקות הלכת של מילות להיות דבר כזה.
כן, ומי שחי פה במדינה יודע שמערכת המשפט יודעת למצוא כל כך הרבה עילות לשינוי, תיקון, ביטול חוקים, היא לא צריכה דווקא את עילת הסבירות, והם ימצאו דברים אחרים כך שבאמת לא כצעקתה, אז יש לנו את עילת הסבירות, הם הלכו למשהו אחר, בסוף, אני מדבר עכשיו על הפרקטיקה, בסוף, בסדר, גם אם שינו איזשהו חוק אחד, לשיטתם של אלה שמתנגדים כמובן.
כל הוויכוח לגבי עילת הסבירות, כולם מסכימים שצריך לשנות את עילת הסבירות, השאלה היא עד כמה צריך לשנות.
ואיך לשנות, והאם לשנות בחקיקה או לא בחקיקה, אבל ההסכמה, או יותר נכון, יש הסכמה רחבה על שינויים...
להפוך את העניין הזה לאיזה דגל שחור, זה נראה לי ממש... יוצא מכלל
ההיגיון. יוצא מפרופורציה, לחלוטין. טוב, נקווה שיהיו בשורות טובות, ושזה לא יעמוד למבחן, כי אנחנו מוקפים אויבים ומוקפים אתגרים, רק אתמול בלילה תקיפה של, לפי דיווחים זרים כמובן, תקיפה בסוריה, בדמשק, כנראה חיל האוויר, זה לא נגמר אף פעם, כי המצב תמיד רגיש.
זה דווקא, לפי טענת הסורים, זה לא חיל האוויר, אלא זה ירי מתוך רמת הגולן, ככה הם טוענים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל... זה דווקא לא תקיפה של
חיל האוויר. אוקיי, הייתה תקיפה בסוריה. כלומר, האויב קיים, האיומים הביטחוניים קיימים, מאתגרים כל הזמן, הצפון רותח מול חיזבאללה, אתה מכיר את זה גם משנותיך באגף המודיעין. זה צריך להטריד אותנו מה שמתרחש שם על הגבול בחודשים האחרונים?
בהחלט. יש פה תעוזה גוברת והולכת של כל הציר האיראני, גם איראן מול השייט במפרץ ובהקשר הגרעיני, צבירת האורניום המואשר ברמות גבוהות, זה דבר שצריך להטריד מאוד, כי הם הולכים ומקרבים את עצמם אל האפשרות לייצר נשק גרעיני, ואף אחד לא עושה שום דבר בעניין. וגם חיזבאללה וחמאס והג'יהאד האסלאמי מעיזים יותר ויותר, כי יש להם איזו תחושה שישראל מורתעת ונזהרת מלנקוט צעדים חריפים נגדם. הם לקחו את האירוע של הסכם הגז בצורה שניתן ללמוד מנו את הלקח הזה, הם ראו שישראל נרתעת מאימות איתם. והם מנסים לחלץ מישראל להישגים נוספים באמצעות מהלכים שמאתגרים אותה. תוך בנייה על כך שהיא תימנע מלפעול באופן שיוביל לאימות אפילו קצר טווח.
כן. טוב, מקווה שיהיו בשורות טובות. תת אלוף במילואים יוסי קופר ועשר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, תודה שדיברת איתנו.
תודה, בוקר טוב.
יום טוב, חודש טוב כמובן גם כן, ובשורות טובות. כל חי תמיד איתי.